ברוכות הבאות וברוכים הבאים למוצאות בלנס. אני גל.
ואני מאיה.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט הבית של House of Balance, קהילה שמטרתה לעזור לנשים ובכלל, למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו. נשמח לראות אתכן גם באירועים שאנחנו מקיימות מחוץ למרחב הדיגיטלי. את כל הפרטים ניתן למצוא בעמוד האינסטגרם שלנו. העונה השנייה שלנו קדושה בשיחות מעמיקות עם נושאים שאתן המאזינות ביקשתן, אורחים ואורחות חדשות ודברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה. הולך להיות מעניין, מעשיר ומרגש, מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות.
אז בפרק היום מתארח אצלנו אודי סער, נטורופט והרבליסט קליני שאני מאוד מעריכה ואוהבת. אודי גם יוצר סדנאות והרצאות ויועץ במלונות וולנס בכל העולם, אז קבלו אותו. ברוכה הבאה, אודי.
ברוכות הנמצאות.
איזה כיף שאתה פה איתנו, מה שלומך?
בשלום, עכשיו.
יופי. ככה, למי שלא מכיר אותך, לפני שאנחנו ככה נעלל אותך מהנקודת מבט שלנו, תוכל קצת לספר על מי אתה?
אודי סער, בן 38, חי בתל אביב, רוצה לחיות בכפר, שלא לומר מחוץ לגבולות המדינה. בהכשרתי אני נטורופט והרבליסט קליני, בהלכה למעשה, אני גם מטפל באופן פרטני אחד על אחד, אבל בעיקר אני מתעסק היום בייעוץ וולנס לעסקים, למלונות, עסקים בתחום המזון והמשקאות, בעיקר זה, ועוד כל מיני עיסוקים מהצד שאני מנסה, יזמויות כאלה ואחרות שאני מנסה להניע, יש בי איזה חיידק היזמי. כן, זה אני. היה לי עסק, אולי שדרכו אנחנו פחות או יותר מכירים, אורבן שמן, מרכז וולנס בלב תל אביב, אולי הראשון שהיה, כבר אינו, קורונה ככה טרפת הקלפים לכולם וגם אצלי. אבל זה האמת הביא אותי לדרך שאני הולך אותה עכשיו, אז דלת נסגרת, דלת נפתחת.
לגמרי. ואנחנו באמת מכירות אותך, לפחות אני, מהעולם הזה של היוגה ומהעולם של האורבן שמן, ואיפה העיסוק הזה פגש אותך בחיים, אם הולכים ככה אחורה? איפה הכל התחיל?
יוגה התחילה הרבה לפני כזה, באזור הצבא, נראה לי בשנות ה-20, לפני שחרור כזה, באמצע הצבא, יש לי רקע של פריקות כתפיים, אז הייתי צריך לחפש איזושהי פעילות שכן עובדת על חיזוק וכוח וחיתוב וכושר, אבל שהיא לא אינטנסיבית, כמו דברים שהייתי נוהג לעשות, כזה ממתח לכל מיני דברים שפתאום אתה לא יכול כבר לעשות עם הכתף. אז חיפשתי משהו יותר רך, והאמת שזה פגש אותי בשירות הצבאי, בחדר כושר, שירתי בחיל אוויר, והיה שם פסיליטי טוב, והיה לנו כזה חדר כושר פרטי בתוך היחידה, והייתי פשוט יורד באיזה 6 בבוקר, פותח טלוויזיה, גיליתי שיש ערוץ החיים הטובים. והיה שם שיעור יוגה עם אייל צ'חנובסקי, שלימים גם נהיה המורה שלי, מישהו שאני עד היום מאוד מעריך, ומלווה אותי ככה בכל מיני דרכים, אבל כן, הכרתי אותו בטלוויזיה, והתחלתי לתרגל פשוט כל בוקר, אמרתי, וואו, נחמד, נעים, עושה לי טוב. ומשם כמובן זרמתי לתרגול בתל אביב, ואחר כך בכל רחבי העולם, וקורס מורים, ובעודו, ובארץ, ועוד קורס מורים בקליפורניה, זה מין כזה, זה ongoing כזה. אז זה פגש אותי שם, היוגה, אבל אורבן שמן הגיע מתוך לימודי נטורופתיה, 4 שנים, קמפוס ברושים, אחרי הלימודים טסתי כזה לאיזה חיפוש עצמי, גיל 29, כזה קליפורניה, המקה של הוולנס בעולם, מבחינתי לפחות, בזמנו. ושם נחשפתי, נראה לי, לעולמות של כזה של food as medicine ודיטוקסים ושירותים שמציעים את שמנגישים את האוכל או את המשקאות בשביל לעבור איזשהו תהליך התפתחות בריאותי. וכשחזרתי אחרי איזה שנה, כל מיני ענייני ויזות וכאלה, הייתי שמח אולי להישאר, אבל זה לא הסתדר. המשכתי לעוד איזה טיול מספר 2 אחרי צבא כזה בדרום אמריקה. חזרתי והבנתי שטוב, צריך לעבוד, כאילו צריך לחזור להתפרנס איכשהו. וכמובן חזרתי עוד קצת לנטורופתיה, כי זה היה לי נגיש, ולעשות טיפולים אחד על אחד, אבל הבנתי שאפשר לקחת את זה לאיזה סקייל יותר גדול. אז התחלתי עם ניקוי מיצים. בהתחלה למעגל קרוב, וזה תפס די מהר, כזה, כמו איזה... השמועה רצה מהר, לא היה את השירות הזה בתל אביב, אנשים רצו משהו מאוד מיידי, של כזה, אוקיי, אני אעשה 5 ימים צום מיצים, וזהו. רוב אנשים בגדול היו כזה, אני רוצה לרדת כמה קילו. היו גם, כמובן, לקוחות שבאו מהמקום היותר, אני רוצה להיטהר, אני רוצה לעשות איזשהו קאט, לשנות את אורך החיים שלי, לעשות איזו מקפצה שתניה לי איזשהו תהליך של שינוי. ואז ככה התחיל אורבן שמן, האמת, לפני מה שאולי אתם ניכרתם בהתחלה חנות פופ-אפ בנחלת בנימין, אחר כך עברנו לדיזינגוף, ממש למרכז וולנס, זה התחיל ממש משירות משלוחים של מיצים אורגניים בסחיטה קרה, ואחר כך מזון, ואז הגענו לחזון היותר גדול של לפתוח ממש מקום שהוא יהיה גם בית קפה, מסעדה, מרכז שיאגד את שיעור היוגה, הטיפולים, סאונה אינפרה אדומה, כל הדברים שאנשים צריכים בתוך העיר בשביל לתמוך להם באיזשהו לייפסטייל או תהליך של הבראה, התחזקות.
מדהים. אני כאילו הייתה לנו גם באמת פגישה שדיברנו על איך הכרתי אותך, ואני חושבת שהרבה אנשים גם שיקשיבו כאן באמת הכירו אותך דרך אורבן שמן, כי הוא היה לדעתי חתיכת כברת דרך בעשייה שלך, הוא היה ממש כאילו, כמו שאמרת, הרגישו את הלב שלך מונח שם, והוא באמת נתן כל כך הרבה ענות לאנשים שמחפשים את המקום הזה של למצוא אוכל בריא, ובכלל לא לפחד מלהיכנס לאיזשהו בית קפה ו... לנסות לחשוב איזה רכיבים הכניסו לי פה בצלחת. כאילו זה היה ממש מין כזה מקום, בוא נקרא לו טהור. ככה זה הרגיש לי לפחות. ואני חושבת שעדיין כאילו יש איזושהי תפיסה בעולם שמזון הוא עדיין לא כל כך חשוב כשזה מגיע לרפואה. למה אתה חושב שזה ככה? למה עדיין אנשים רואים במזון כמשהו שהוא לא המרפא הראשון? כי הרי בסופו של דבר זה משהו שכולנו מכניסים אותו לפה על בסיס יומיומי.
נראה לי שהתשובה כזה הראשונה שעולה לי זה פשוט רפואה נתפסת אצלנו ואצל רוב האנשים כרופא, בית חולים.
כדורים.
כן, כשאתה חולה אתה הולך אל הרופא כדי שירפא אותך. כבר כשהרכב נשבר אתה הולך למוסך לתקן אותו. והרבה מאיתנו שוכחים את לשים את הדלק הכי פרימיום באוטו ולטפל באוטו עד שהוא נשבר. אני עושה מיד את ההקבלה הזאת לרכב, אבל זה מאוד מזכיר לי. וכשהמוסכניק, הרופא, פוגש אותך, הוא יודע איך לטפל או לרפא את הבעיה שיש לך, וזה מה שהוא למד. זה מה שלומדים בקמפוס ללימודי רפואה. 7 שנים. אין להם השעות שבהם לומדים את מדעי התזונה או... מה ההשפעה של תזונה על מערכות הגוף, היא מינורית, הוא אולי היא באמת מאוד מאוד זניחה. אז אני חושב שמשם זה מתחיל, קודם כל איזשהו, מתי שהרפואה המערבית הקונבנציונלית תפסה את החזקה, אז שכחנו שבעצם הדלק שאכלנו כל החיים היה יכול לרפא אותנו או לגרום לנו לחולי. אז אני חושב שמשם זה מגיע, וברמה היותר מיידית של כל אחד עם עצמו, אני חושב שרובנו, קשה לנו להרגיש, אם אנחנו אוכלים תזונה מסוימת, שהיא משפיעה עלינו טוב. קשה לי לאכול עכשיו קערת תוכמניות ולהגיד כאילו, וואו, אני חזק, אני בריא. כן, זה בראש. אתה לא יודע את זה בגוף שלך. אתה כן יודע שאכלת משהו מקולקל והוא הופך את הבטן. כן. אבל כשמשהו מאוד מחזק אותך וטוב לך, אני חושב שאני מאוד רגיש לתנודות הגוף, ואני גם לא יודע להגיד.
אז, זאת אומרת, לא יודע להגיד בצורה מיידית.
כן, כאילו, וואו, אני מרגיש, זה האוכל הזה, הכנסתי דלק, מה זה טוב עכשיו, אני יכול לרוץ ספרינט. כאילו, זה לא, זה נראה לי לא עובד ככה, זה דברים שכאילו, זה maintenance ארוך.
לאורך הזמן.
בול. ואז אתה, אז רוב האנשים, אם אין להם את הידע של אני אשתה עכשיו, או אוכל עכשיו משהו שאני יודע שיש בו את הערכים התזונתיים שהגוף שלי מבקש, אז אם אין לו את הידע הזה, הוא פשוט לא ירגיש שהוא עשה לעצמו טוב או רע. והרע גם יגיע רק אחרי הרבה זמן, רק שהגוף יקרוס ונצטרך את הטיפול. ואז אתה כבר לא יודע לקשר את זה זה בגלל שאכלתי שוקולד וסוכר מעובד ושווארמה ופיטה וכל החיים אוכל מטוגן וכאילו וגלוטן בבוקר צהריים וערב וכאילו לא יודע, מוצרים מן החי שאולי באיזשהו כזה ווליום גבוה. אז אני חושב שאנשים לא יודעים כבר לקשר את זה, זה כאילו זה כבר מאחוריהם, ואז הם לא יודעים להגיד, זה למה עכשיו אני חולה? כן. אני חושב שזאת הסיבה, אבל אפשר לפתח את הדיון הזה.
כן, האמת שיש לי דוד שהוא רופא, ובשלב שהם למדו על תזונה בלימודים שלהם, הוא אמר לי, תקשיבי, זה ביזיוני. אפילו הוא אמר את זה, כמה זמן מקדישים לזה, ובכלל נגיד על טבעונות, שרופאים היום במדינה שלנו, שהיא אחת המדינות שיש בה אחוז הכי גבוה של טבעונים, לא יודעים בכלל איך לגשת לזה ולתת לזה פתרון. אז נכון שיש לך נטורופטים ותזונאים שיותר מעמיקים בזה, אבל זה לא פחות חשוב בעיניי שרופא גם יהיה לו את הבסיס הזה. ובאמת אין את החינוך הזה פה של תזונה, ומהי תזונה בריאה, כי בסוף זה חינוך שהוא א-פורמלי, והוא מגיע מהבית, וההורים לא מדברים על זה עם הילדים, ואז בעצם
במקרה הטוב שההורים יודעים.
כן, נכון. אז באמת אחת הסיבות שרצינו להביא אותך לפה, זה באמת לפתוח את השיח הזה, ובואו רגע נבסס את היסודות מחדש, מה זה אומר בכלל תזונה שהיא בריאה ומטיבה.
זה כאילו מאוד פשוט, אבל גם מאוד מורכב. אני חושב שפשוט, אם צריך לעשות כזה חוקי יסוד, זה לאכול mostly כמה שיותר מהצומח, כמה שיותר מגוון מבחינת סוג המזונות והצמחים שאנחנו אוכלים, כאילו לאכול את אותו סלט ערבי או סלט ירוק כל יום, לא נתת לחיידקים של המעיים שלך את הגיוון, הסיבים הפרביוטים שהם זקוקים לו, ואז אותם חיידקים אחראים על מערכת החיסון שלנו, ועל עוד המון דברים בגוף, אבל בעיקר על החוסן. אז גיוון מהצומח, כמה שיותר קרוב לבסיס, שאוכל, שאתה אוכל יהיה כמה שיותר קרוב לצורה שבה הוא יתפתח. אתה רוצה בטטה, תאכל בטטה, ולא צ'יפס בטטה בתוך שקית. אז מאוד קרוב, לא מעובד, במילים אחרות, למי שלא מכיר, מעובד בגדול זה כל מזון, יכולים להיות מזונות מאוד בריאים מהצומח, שהם פשוט עברו איזשהו עיבוד, ואז סגרו לנו אותם באיזה שקית, עם חומרים משמרים כאלה ואחרים, ואז אנחנו אוכלים אותם, ואנחנו אומרים, רגע, אבל זה בטטה. אבל זה כבר מזמן לא בטטה. אז באמת מזון לא מעובד, או מזון קרוב יותר, הכי קרוב לצורת המקורית. נוזלים, לשתות הרבה מים, זה נשמע נורא טריוויאלי ובייסיק, אבל גם אני שוכח.
כולם חותים בזה.
וגם, בעיקר בחורף, אני נוטה לשכוח, וגם כשאנחנו שותים מים, המים שאנחנו שותים היום לצערנו כבר כל כך רחוקים מהמקור. הם עוברים דרך אותם צינורות של ערים, ואם יש התפלה במדינת ישראל, ודימינרליזציה, שמוציאים בעצם מינרלים טובים מהמים. בקיצור, המים מאוד רחוקים ממי נביאה, כמו שנועדנו לשתות. אז זה גם איזה משהו אני מאוד שם עליו דגש, לפחות בבית, מתקין מתקני אוסמוזה הפוכה ומוסיף מינרלים אחר כך. אבל זה באמת, זה אקסטרה מייל. לא כולם יכולים לעשות את זה, אבל בעיניי זה בסיס. להימנע ממזונות שהן מעוררי דלקת, בעיניי זה בסיס. אז אנחנו מדברים על סוכר לבן, בעיקר. על סוכר לבן יכול כמובן להיות אותו סוכר שאנחנו שמים בקפה, אבל יכול גם להתפרש כפחממות ריקות, אם זה אורז לבן, שכאילו לכאורה זה אחלה אוכל, מה, אורז. דגנים לא מלאים, אם זה חיטה רגילה ושיפון אפילו ושעור וכוסמין וקוסקוס ובורגול, אבל כשאנחנו לא אוכלים אותם בצורה המלאה שלהם, אין את הקליפה ואז אין את הוויטמינים ממשפחת הבי בעיקר ואין את הסיבים התזונתיים, אז אנחנו בעצם מקבלים דלק טהור ולא קיבלנו ממנו כלום. ורוב האנשים רוב היום זה מה שהם אוכלים, כי זה מזין, כי זה לא מזין, אלא זה נותן להם את הסיפוק המיידי, את הדלק שהם צריכים בשביל להמשיך את היום ולהרגיש שהם לא רעבים יותר. נגעתי בסיבים, אז סיבים פרביוטיים, בעצם מי שלא מכיר, אז החיידקים שיש לנו במעיים, החיידקים הפרוביוטיים, שרוב האנשים מכירים שאנחנו לוקחים פרוביוטיקה אחרי שלקחנו אנטיביוטיקה, אז בשביל להכיל את החיידקים האלה, הם צריכים לאכול סיבים, את האוכל שאנחנו אוכלים ממש מאכילים אותם, ויש להם סיבים שנקראים סיבים פרוביוטיים, שזה בעיקר מזונות שאולי רוב האנשים אוכלים אפילו על בסיס קבוע, אם זה משפחת השומים והבצליים, אם זה בצל ירוק, בצל רגיל, קרישה, ארטישוק ירושלמי, עולש, בננה, מזונות טריוויאליים כאלה, כן. בייסיק, אבל יש להם סיבים פרביוטיים, וחשוב שנאכל אותם ונקפיד לצרוך אותם. אז כן, קרוב למקור, לא מעורר דלקת. אגב, מעורר דלקת, לא אמרתי, אבל חשוב מאוד. מזון מחומם, שומן מחומם מעורר לנו דלקת. כל מה שאנחנו נחמם מבחינת שמנים, נתגן, גוזים אפילו שהם מאוד בריאים בצורתם הנאה, אבל ברגע שקלינו אותם זה נורא טעים, אבל, אבל מחרב את המבנה המולקולרי של השומן, ואז אנחנו בעצם מעלים לעצמנו רמות דלקת, גם כי אנחנו צורכים חומצת שומן חיונית שנקראת אומגה 6, שהיא אחראית על תיווך תהליכים דלקתיים בגוף. נפתח סוגריים, דלקת זה דבר חשוב בגוף, אנחנו רוצים שתהיה דלקת, כדי שלא נמות מכל מיני מזהמים, אבל דלקת ברמה גבוהה מדי, היא בסיס ממש טוב לחולי, חולי כרוני, כל מיני חוליים. אז אנחנו רוצים להימנע ככל הניתן ממזונות שיכולים להמיס או להגביר את רמות הדלקת אצלנו, אז זה בעצם באמת אותם סוכרים מעובדים, שמנים מחוממים, זה מה שעולה לי עכשיו. בטוח שיש עוד כמה דברים שפספסתי, אבל כן, זה נראה לי יסודות לתזונה בריאה. תתחילו מזה ויהיה בסדר.
טוב, אז נתת כאן קצת על תזונה, קצת הרבה. אז ככה, מי שהקשיבה, אני ממליצה גם לרשום. אני מרגישה שכאילו בעולם שבו אנחנו חיים כרגע ובעידן הזה, אני לא יודעת אם לנסח את זה כלחיות ולגדול בסביבה שהיא, בוא נקרא לזה, סביבה קצת חולה. כשאני אומרת חולה, אז אני מתכוונת לזיהום אוויר, אני מתכוונת לשעות רבות מול מסך.
במקום סגור.
כן, המון ישיבה, אורח חיים שהוא מאוד יושבני.
קצב חיים.
קצב חיים שהוא ממש לא פרופורציונלי. כן, סטרס, חרדות, מתוך קצב החיים הזה. איך אתה מרגיש שאפשר להיות אנשים בריאים בתוך כל הכאוס הזה שאנחנו חיים בתוכו?
לא פשוט. לבחור לעשות צעדים קטנים כל יום עד שאתה מגיע, זה אין יעד, זה היעד הוא ongoing, זה תמיד הדרך ארוכה, אבל באמת לבחור כל יום משהו שקל לך לעשות ובשביל לנטרל בעיניי נגעת בנקודה החשובה ביותר, זה בעצם רמות המתח שכולנו חווים, וזה גם מי שלא גר בעיר, אנחנו חווים מתח מעצם זה שאנחנו מקבלים נוטיפיקציה שיש לך וואטסאפ חדש, הודעה, זה דבר חיובי לכאורה, אבל זה ממש בדקו את זה, וגם זה מעלה לנו את רמות הקורטיזול, אותו הורמון מתח. אז מתח זה משהו שסביבנו, אם איחרנו לחברה לפגישה, אם פגענו, אז כל דבר מעלה מתח. אם אנחנו בדדליין על הגשה של משהו, מתח הוא חלק מהחיים, אבל הוא פשוט מאוד, הרבה יותר מוגבר לדעתי, ככל שאנחנו מתקדמים בשנים, ולבחור לעשות דברים שהם כאילו מנקזים את אותו מתח, זה ממש כמו לפוצץ את החצ'קון, להוציא את המוגלה רגע. אז את מוגלת המתח הזאת, אני חושב שזה הדרכים שאני עובד איתם, שאני מכיר, ומנסה להיות מאוד כזה, לא נוקשה, כי זה גם מוסיף מתח, אבל מאוד לבחור, להזכיר לעצמי שאני רוצה לעשות מזה יותר, אז בשבילי, לי מאוד עובד מדיטציה מודרכת, אפליקציה, אינסייט טיימר, דברו אליי, תגידו לי מה לעשות, אינהל, אקסהל, יופי. למרות שאני שנים מלמד יוגה, מלמד מדיטציה, עושה את זה בעצמי, אני אוהב, כמו שאמרנו בתחילת,
לפעמים חשוב שמישהו מדריך אותך.
כן, קחו אותי, אני לא רוצה לחשוב על זה. אז ממש, פשוט, אפילו אם יש בקרים שאני שם 5 דקות. אין לי יותר מזה, לא בא לי יותר מזה, אבל אני אומר, אוקיי, זה יותר טוב
מכלום,
ומלהתחיל את היום לתוך המסך, לתוך איזה פגישות, מה אני עושה, לא. וזה עוד דבר שאני מאוד מאוד מקפיד עליו. גם אם לא עשיתי מדיטציה, למרות שזה כבר די בשגרה שלי, כמעט אין בוקר שזה לא קורה, אבל הטלפון על מצב טיסה אצלי בלילה, ואני שם שעון בדרך כלל 8 שעות אחרי שהלכתי לישון, כי זה מאוד חשוב לי, אגב, לחיים בריאים, זה אמנם לא קשור לאוכל, אבל זה אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, בשביל להוריד רמות של סטרס, ובשביל באמת להיות שפוי. אז 8 שעות שינה, אני מתעורר, ואני מאוד משתדל שעד שלא סיימתי את שגרת הבוקר שלי, שזה אומר לשתות את החליטה או כוס מים עם כמה תוספים שאני נוהג לקחת בבוקר, שירותים, מקלחת קרה, זה גם, כל אלה זה דברים שאני אומר על הדרך, בא לכם לרשום, לאמץ לחיים שלכם, מדהים, אבל שוב, לא חובה, לי כל הדברים האלה עובדים, חקרתי, למדתי, הבנתי שזה גם עושה טוב ברמת השחרור של כל מיני נוירוטרנסמיטורים, כמו דופמין וסרטונין, אז אני עושה אותם. יוצא החוצה לשמש, לראות רגע, או אפילו מהמרפסת, להסתכל שהשמיים בהירים, לסמן למוח שלי, זה בוקר. כל הדברים האלה, זה נשמע נורא טריוויאלי, אבל לכל אחד מהדברים האלה יש מנגנון, מכניזם כימי או ביוכימי, שפשוט מפעיל אצלנו את ה-feel good hormones, את ממש את ההורמונים שיגרומו לנו להרגיש טוב יותר. אז אני עושה את כל הדברים האלה, ורק אחרי שסיימתי את כל השגרה הזאת, ובדרך כלל לוקח לי שעה, לפעמים אפילו יותר, אני גם לפעמים אחרי מדיטציה, אני אעשה קצת מתיחות, ואז אני מקפיד גם לקרוא איזה כמה עמודים בספר, יש לי כזה גם באייפד, 5 דקות, הספר אומר לי, סיימת לקרוא 5 דקות, יופי, צ'ק. העיקר רק להפעיל רגע את המוח, ולא בעיתון או בטקסטים או מיילים. אז אני עושה את כל זה, ואז פותח את הטלפון. ואז אני מרגיש, אוקיי, עכשיו אני יכול כזה להתמודד. אני מוכן, bring it on, יאללה, וואטסאפ, אינסטגרם, מיילים, התודעה נרחצת, נשטפת בכל הדברים שאני יודע שאני הולך להתמודד איתם עכשיו כל היום, אבל לפחות היה לי כזה את השעה הראשונה. כזה. אז זה איזשהו טריק, לא טריק, זה איזשהו משהו שאני מיישם אצלי, וחוץ מזה, את כל הדברים הרגילים שכולם בטח עושים, פעילות גופנית, עוזרת לנו מאוד לנקז, ללכת לרקוד פעם בשבוע, מי שזה ברוטינה שלו, מין, עוזר לפרוק מתח, אני אוהב לטייל, לצאת החוצה לטייל, להיות בטבע, אפילו אם זה לא איזה עכשיו טיול מסיבי, פשוט לצאת שנייה מהעיר, להיות רגע באחו, איזה שעה, רק להרגיש כזה שאין נסחות מסביבי, ממש ברמת האלקטרומגנטיק פריקוונסי, מה שנקרא EMF. זה לדעת שאני פחות אנשים על הווי-פיי. אתה מכיר שאתה בבית קפה וכולם על הרשת, והרשת איטית.
כן.
אז ממש, שאתה יוצא רגע החוצה, פחות אנשים על הרשת. כן. כאילו, ליטרלי, אם אנחנו מדברים על הרשת הלא נראית של התודעה שלנו. כן, כל אלו. אלו דרכים טובות לנקז מתח אצלי לפחות.
וואי, אני ממש מזדהה עם זה. העניין הזה של רגע לעצמך בתחילת היום, מאיה עדה לזה, כי אנחנו גרות ביחד, לפעמים אם אני מתחילה את הבוקר סופר מוקדם במשהו שיש לי איזושהי מחויבות חיצונית אליו, אני יכולה להתעורר גם ב5 בבוקר, רק בשביל שיהיה לי את
מדהים.
את הזמן הזה לעצמי, כי בלי זה אני לא שפויה. אני חייבת הלבד, חייבת את הקצב האיטי. אני לא מבינה את האנשים האלה שמתעוררים חצי שעה לפני שהם צריכים לצאת לאנשהו, וכזה דוחפים משהו לפה, מתלבשים, יוצאים.
אני כן מבין. כאילו, אני זה. אני האיש הזה, אבל ממש בוחר להיאבק בזה, כי הכי קל, הכי קל כזה לקפוץ לתוך הדבר, לא הכי קל, זה יהיה יותר קשה, אבל יותר נעים ונוח, בעיקר אם הלכת לישון מאוחר, אז רגע להרוויח את העוד חצי שעה הזאת, וכאילו, יאללה, להתעורר כמו קצת, זה עשה לי איזה פלשבק כזה צבאי, שאתה כזה מתעורר בטירונות, יש לך 5 דקות, 3 דקות, לא זוכר כמה, כאילו להתאפס על החיים שלך ולעמוד עם כל המדים והנשק וזה, כאילו, מה? אז אנחנו מתורגלים בזה אולי כבני ישראל, אבל זה לא תקין. אז טוב, מדהים שאת מצליחה לעשות את זה.
משתדלת.
זה, אני לגמרי מזדהה עם שאני כאילו, גם יש בי איזשהו רצון כזה של להתחיל את הבוקר ברוגע ושלווה, וזה באמת משהו שבשנים האחרונות אני הרבה יותר מיישמת. גם לתקופת, כאילו, יש זמנים שאני באמת הבן אדם הזה שקם, לא יודעת אם חצי שעה, אבל באמת קמה די קרוב לשעת יציאה ומתארגנת ויוצאת. ויש את הימים שאני פשוט כאילו באמת אומרת, אם לא תהיה לי את ההתחלה הזאת של הצ'יל והשקט, אני לא אצליח להתמודד עם היום. אני ממש זקוקה לזה.
כן. חשוב להגיד, נראה לי שזה, אני חושב עליי ואולי זה קצת איזה ביקורת עצמית, אבל זה סופר פריבילגי.
חד משמעית.
אני יכול להרשות לעצמי להתחיל את היום באיזי, כי אני אחראי על הלוז שלי, אני אחראי על המטופלים שאני פוגש, על העבודות שאני עושה, על הייעוצים. יש אנשים שאין להם את האפשרות הזאת. הם צריכים להיות בעבודה בשבוע וחצי. ולהתחיל לתפקד. אז לעשות איזושהי הקרבה או בחירה לקום 5 בבוקר או שעתיים לפני, זה באמת צריך לתת לך משהו במיידי, שלא כמו שאמרנו, אכלת עשאי או חומניות וכאילו את מרגישה טוב. לא, זה חייב להיות כזה סיפוק מיידי.
אני חושבת שהסיפוק המיידי שזה נותן לי לפחות, זה באמת ההבנה הזאת שליטרלי הייתי שם בשביל עצמי לשעה אחת או חצי שעה, לפני שהתחלתי לענות לטלפונים, או שכבר התחלתי לנהל קבוצה של 8 אנשים אחרים, ובכלל לתקשר, כאילו, בדרך כלל בבוקר אני, אם אני באמת כמו שאני יוצאת ישר, כמו שקמתי, אני לדבר איתי, זה באמת בלתי. אל תיגעו בי, אל תעברו איתי, אני הכי קוצנית, אני הכי כאילו חייבת כאילו לא להתקרב כזה.
שזה נראה לי בדיוק הדרך החייתית שלך לבקש את הספייס הזה שלא לקחת.
נכון, נכון. וכשאני הבנתי את זה, שזה ממש מנהל אותי ככה, אז החלטתי לקחת ספייס. קודם כל בשביל עצמי, אבל גם בשביל ה... אנשים סביבי. להם יהיה יותר נעים לקבל אותי אחר כך.
מעריכים את זה.
אולי באמת לאנשים, למי שמקשיב, אז גם אם אין את הסיפוק המיידי בהתחלה, אחרי שמנסים את זה ופשוט לוקחים לעצמך את הזמן, לא משנה מה בוחרים לעשות בזמן הזה שלפני שאתה תגובתי, אחרי כמה זמן שיישמנו את זה, ואז יש לך יום אחד שפספסת או שקפצת לתוך המים הקרים של היום שלך, אז אתה מרגיש אולי את ההבדל, ואז כזה אתה אומר, וואו, זה היה לי ממש טוב, אני אחזור לזה רגע.
אז בוא נגיד לתת לזה צ'אנס.
כן.
אם אנחנו חוזרים רגע לעולם התזונה, גם דיברנו עכשיו על זה שזה פריבילגי קצת להגיד שאנחנו יכולים לקחת את הזמן הזה בבוקר ולעשות כל מיני דברים. הרבה מוצרי מדף היום בסופר וברשתות המזון שהם נגישים, נקרא לזה ככה, הם דווקא המזונות המעובדים. אז איך בכל זאת בתוך ה... סופר, בתוך העולם הזה, אנחנו יכולים לנתב את הבריאות שלנו בצורה שהיא יחסית נגישה. כי אפשר גם להגיד שאולי תזונה שהיא מטיבה, על כל הדברים שמנינו קודם, היא פריבילגית ויקרה.
על פניו, נכון, אני מוצא ש... שוב, תמיד יש את המשפט הידוע של... לא זוכר אם זה נטורופטים או רופאים פונקציונליים, אבל שכזה... כמה שווה לך הבריאות שלך, שבסוף, כאילו, אם אתה משקיע בזה עכשיו, אבל יכול להיות שמשלם על זה אחר כך מחיר מאוד גבוה, אם לא השקעת את ההון עכשיו. אבל אם רגע נרד לפרקטיקה של זה, אני חושב שקודם כל, אני מאוד מאמין בלהזמין ירקות ופירות וסחורה ישירות מהחקלאים, ויש המון המון אפשרות היום, גם בתל אביב, גם מחוץ לעיר, של חקלאים אורגניים, חוות אורגניות שמגדלות, רובן מגדלות את התוצרת בעצמם, חלקן עושות איזה קואופרטיב כזה בינן לבין עצמם, אבל בסופו של דבר אתה חותך את המידלמן שהוא הסופר וזה כבר מוריד את העלויות. נכון, יגידו פה אנשים, אבל אורגני זה יותר יקר, אולי, אבל בזה שאני קונה מהחקלאים ישירות זה כבר מוזיל ומקל. ואז אם ניקח את זה עוד צעד קדימה, אני חושב ש מה שעולה כסף הוא האינסטנט, הוא לאכול את האוכל הזמין המהיר, וכשאתה מתחיל להכין לעצמך את האוכל, מי שיש לו את הזמן ואת הפריבילגיה להכין לעצמו את האוכל, אז אתה גם מוזיל את העלויות, אבל זה כן, זה עוד מאמץ שאתה צריך להשקיע, כאילו. אם קנית עכשיו קילו עדשים שחורות, והשרת אותם לילה לפני ובישלת אותם 20 דקות, הן מוכנות לאכילה, ואכלת את זה יחד עם, לא יודע, עם קינוע ואיזה סלט, יש לך אחלה חלבון מלא מהצומח, הוא זול משמעותית מסטייק, או מדג, או ממזון מעובד אחר, שהיה לך קל לקנות איזה טבעול, או אפילו ביונד מיט, שכאילו מהצומח וחלבון אפונה וזה וזה, אבל עדיין אוכל מעובד. והאוכל המעובדים האלה הם בסופו של דבר יותר יקרים, נכון? ככל שיש יותר ביקוש, אז הם יהיו יותר זולים, אבל אין ספק שזול יותר לאכול בסוף פירות, ירקות, דגנים, קטניות, שקנית, בישלת לבד. אז זה נראה לי פשוט להחליט שאתה משקיע בזה את הזמן שלך. ואני, מי כמוני יודע, שאחרי שנים של התעסקות בעולם המזון, אין לי כוח להבשל. באמת, לפעמים לא בא לי. אני שם פרוסה של לחם בלי גלוטן, שהיא יקרה, 40 שקלים עולה לי לפעמים איזה לחם טוב כזה. לחם רגיל בטח עולה 10, לא יודע. ואני פשוט לא אוכל גלוטן, דיברנו על ענייני דלקת ומחלות כרוניות, לא דיברנו על זה, אבל באתי מאיזה רקע כזה של חולי, בגלל זה אני בתוך העולם הזה עמוק, וכנראה לא, אין לי שום עניין לצאת. אבל, אז אני לפעמים כזה רק רוצה טוסט בלי גלוטן עם איזה אבוקדו וכרוב כבוש, שגם אותו אני קונה, כאילו ללכת למעדניה הטובה, לקנות את הדברים הטובים, נכון, הם יותר יקרים, אבל אז יש לך את הפרודוקטים הנכונים, להרכיב מהם ארוחה קלה ומהירה, ברור שהייתי מעדיף להשקיע בעצמי ולעשות איזה תבשיל, קארי תאילנדי כזה מורכב, אבל לפעמים אין לי סבלנות. לפעמים לא בא לך להשקיע בעצמך, אתה עייף אחרי התעסקות של יום, או סתם אתה במצב רוח שלא בא לך לעשות זה, ואז הכי קל להוציא כסף ולקנות וולט. אז גם אם תזמין את המסעדה הכי בריאה בוולט, עדיין זה עולה הרבה כסף, וברור שהיה לך יותר זול להכין את הארוחה לעצמך בבית. אז אני חושב ש... לא יודע אם זה עונה על השאלה ששאלת, אבל זה נראה לי...
למצוא איזה איזון כזה.
כן, כמה שיותר להכין לעצמנו את האוכל. בין אם אנחנו אוכלים מהצומח 100%, או אם אנחנו גם צורכים מהחי עדיין, תמיד זה יהיה יותר... גם יותר בריא, כי אנחנו יודעים מה הכנס לאוכל. ואם חיממנו, ואיך חיממנו, ובאיזה שמן, ואיזה טיבול, ו... אז גם זה האיזון של הבריאות, וגם נראה לי של הכיס.
אנחנו ממש דוגלות בזה, ומשתדלות כמה שאפשר לבשל.
יופי, אני יכול לבוא אליכם לארוחת ערב?
וואי, באמת שכן, לגמרי.
ממש נשמח.
יש לנו אוכל שווה, מומלץ.
אני אשמח, כי אין לי סבלנות לבשל עצמי יותר.
יאללה,
זו תקופה כזאת.
אני מסיימת עכשיו את הסמסטר, ו... זה הכיף שלי.
הגיע שבועות של ארוחות.
אולי, זה טיפ טוב, האמת, אגב, למי שמקשיב. אין לכם כוח לבשל, תעשו חברים. תעשו חברים שבעיקר להתחבר עם אנשים שהם like-minded, כזה דומים לכם בבחירות של החיים ובתזונה. וגם אם זה לא דומה לכם בתזונה, אז אולי כאילו זה להתאפס על זה שאתם חושבים שאוכל הכי טוב והכי בריא, ופשוט... לפעמים אני אפילו אומר, אני אביא את הפרודוקטים, רק תכין, בוא, I'll pitch in, כזה, אני אשלם כמה ש... נתחלק איתך בהוצאות, אני אביא משהו, זה נראה לי, זה אחלה פתרון, פתאום עלה לי.
אז אני חושבת שלנו, כאילו, היה לנו שיחה על זה, גם היה לנו רעיון אצל פאולה וליאון, שממש דיברנו על זה, שמבחינתי, אחד הדברים בלבחור שותף לדירה, זה באמת לבדוק מה הרגלי התזונה שלו, כאילו... שלנו זה עובד מעולה, הקונספט הזה.
האמת שהיה לי פעם שותף לדירה, שהיו לנו הרגלי תזונה אחרים לגמרי, אבל הוא חבר מאוד טוב, והוא דווקא מאוד הושפע מדרך החיים שלי. גם הייתי אז בתוך לימודי נטורופתיה, וגידלתי לנו בגינה, גרנו כזה בדירה בתל אביב עם גינה, אז גידלתי כזה ירקות, וכזה דווקא הדליק אותו, והוא נפתח לזה, וזה כאילו עניין אותו, כי הוא מאוד כזה פודי ואוהב לבשל, אז הוא כזה אמר, יאללה, נזורם, אני אעשה לך לפי מה שאתה צריך.
מהמם.
איזה יופי שזה. אפשר כזה להדליק אנשים על זה.
כן, לגמרי.
וגם אפשר לבקש עזרה. אני הגעתי לאיזשהו שלב נורא עמוס בלימודים, שאני זוכרת שממש לא היה לי רגע לנשום, והרגשתי שאני גם לא מסוגלת לדאוג לעצמי לדברים הכי בסיסיים ברמת האוכל. ודיברתי על זה עם אמא שלי, ופתאום למחרת היא באה אליי עם שקיות וקופסאות של אוכל. ולפעמים, אתה יודע, אנחנו מבוגרים ואנחנו שוכחים, ואני לחלוטין עצמאית, ואני גם אפילו לא עולה לי בראש ברוב המקרים בחיים שלי לבקש עזרה. אבל פתאום הפעם האחת הזאת שדיברתי, זה סגר לי את הפינה לכל השבוע, ו... אז גם, אז חברים או משפחה או אנשים אחרים בחיים שלכם שיכולים לעזור לכם, לא תמיד... במיוחד אי אפשר להיות תמיד 100%.
נראה לי למי שיש, ויש כזאת, אז אמא זה באמת המוצא. אני פשוט יוצא לי הרבה מטופלים שאני מדבר איתם, ואני שם אותם על איזשהו נתיב תזונתי מאוד ספציפי, שרחוק מאוד ממה שהם רגילים. וגם אם לא כזה רחוק, זה זר להם. ותמיד, רוב האנשים, גם אם הם בגילי ה-40 שלהם כזה, הולכים פעם בחודש, הרבה מאוד גם פעם בשבוע, כזה להורים, והם כן מציידים אותם עם איזה משהו, אז אני אומר, תביא לדבר עם אמא שלך רגע. אני מקליט לוואטסאפ מה כן מה לא, סוגר לך את הפינה, לפחות את האוכל שיהיה לך לראשון שני, כי אתה גם ככה הולך, אז לפחות שתעשה לך אותו נכון.
כן.
כאילו לפי מה שאתה צריך שדיברנו עכשיו, כי יש לך כך וכך וכך.
מדהים. טוב. סופר פוד. עולם הסופר פוד.
אוהבים.
מה דעתנו עליו? גימיק או משהו ככה אמיתי ומומלץ עם ערך?
אולי כדאי ליישר קו קודם כל על מה אנחנו קוראים סופר פוד, כי באמת מזונות על הם בהגדרה המילונית שלהם, הם פשוט מזון שפר 100 גרם יש בו ערכים תזונתיים ברמה משמעותית יותר ממזון אחר ב-100 גרם. אז אם תשווי... מלפפון לאבוקדו, אז כנראה שהאבוקדו יהיה סופר פוד. והרבה מזונות שאנחנו אוכלים כל הזמן, והם חלק מהשגרה התזונתית של רובנו, אני מקווה, הם מזונות על לכל דבר. אם זה באמת בטטות ואבוקדו וקייל, קרוב על למי שלא מכיר, ואוכמניות. כל אלה יכולים להיחשב סופר פודס. אני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות בעולם הסופר פודס, נהיה לזה איזה שם, כזה שם מקביל לאיזה תרופה. אנשים חושבים שהם יקחו כדור מרוכז בחומר ספציפי, לא יודע אם זה... היום, לא יודע, גם היום באמת עשאי, הוא יכול להיות סופר פוד, אבל יכולים לקפסל לך אותו, אבל אתה יכול גם להכניס לך אותו באיזה פרי שהגיע מהמזונוס, תשים לך אותו בשייק או בקערת סמודי בול כזאת, העיני ערך אורבן שם, ותקבל אותו בצורת אוכל, אבל היום רוב האנשים חושבים שזה כבר ברמת ה... בוא נקפסל את זה, בוא ניקח את המיצוי של זה, ונאכל את זה כסופר פוד. אבל סופר פוד זה כזה עולם רחב, זה יכול להיות בפירות ובירקות, זה יכול להיות בזרעים ואגוזים, כמו זרע צ'יה וזרע פשטן, שמשאירים באומגה 3, לעומת שאר הזרעים, אז הם סופר פוד, וכן, הם סופר פוד. אפשר להחליט, לאכול או לא לאכול, למי זה מתאים, למי זה לא, לאנשים עם אולי הפרעות מעי, כזה IBD, IBS, הפרעות מעי דלקתיות כאלה ואחרות, מתאים יותר, מתאים פחות, כל אחד, וזה באמת, לכל אחד, התפריט שיתאים לו בסופו של דבר, לכל המבנה שלו ולתמהיל החיידקים שלו. אבל חוץ מזה, אז יאו, יש גם זרעים ויש גם צמחי מרפא שיכולים להיכלל כסופר פודס, אם זה כל עולם הפטריות שאנחנו מאוד אוהבים, ואם זה כל אדפטוגנים, אם זה צמח שורש המכה ואשווגנדה, אז כאילו אנחנו נקרא להכל נשים אותם תחת איזה מטריית סופר פוד, אבל בעצם יש איזה תת קטגוריה למטריה הזאת שהיא... ירקות פירות, זרעים מגוזים, צמחי מרפא, אדפטוגנים, מי שלא מכיר זה צמחים שהם עוזרים לגוף to adapt, כזה להתמודד יותר טוב עם, עם תנאי הסביבה, עם המתח שאנחנו חווים. אחלה צמחים. לא יודע אם ציינתי קודם, אבל חלק מההכשרת זה כנטורופת, אני גם הרבליסט קליני, אז אנחנו מתעסקים הרבה בתוך עולם של צמחי מרפא ו... זה התרופות שלנו, זה הכדורים שאנחנו יודעים לרשום כנטורופתים. אז כן, סופר פודס. הם שם, הם, זה קורה, אבל אם כאילו כל ההייפ רלוונטי, זה מאוד רלוונטי מי אתה ומה אתה צריך וממה אתה סובל או לא סובל, או מה אתה רוצה to optimize, כזה לייעל אצלך, ולפי זה הייתי לוקח סופר פוד, אם בכלל, ואולי תמיד הייתי עוד אוכל אותו. יש משהו במיצוי שאתה יכול להכניס כמות יותר גדולה בזמן... קצר יותר או בצורה יעילה mm-hmm. יותר. אז אני יכול להבין את זה. מאוד אבל מאוד תלוי. לא הייתי הולך על ההייפ הזה ומפוצץ את המדף שלי בכל הסופר פוד האפשריים ומכניס את הכל לתוך השייק בבוקר, כי אני יודע שזה בריא. יכול להיות מאוד שכל השילוב הזה דווקא יהפוך את הבטן ומאוד לא יעשה לך טוב.
מאוד אינדיבידואלי.
מאוד אינדיבידואלי. התייעצו עם הנטורופט הקרוב לביתכם. או אפילו לא צריך נטורופט עם הרשת. תקראו, שלושה אתרים של, לא יודע, חיפוש זריז, תקראו מכמה מקורות, תבינו לבד, נראה לי.
כן, לעשות את המחקר, לדעת מאיפה אתם לוקחים את המידע שלכם.
לגמרי, גם נראה לי עצם העמקה הזאת, ועכשיו שדיברת על זה, וסוג של ניפוץ מיתוסים, מספיק שתיכנס לחנות טבע וינסו לדחוף לך כזה מלא סופר פודס, אז עכשיו תגיד, רגע, בוא נעצור, נשאל את עצמי, מה אני צריך, האם זה נכון לי לקחת את זה ככה, אולי אני בעצם אשמע רגע את הפרק עם אודי, ואני פשוט אלך ויקטוף לי רגע, אז יראה את שיום המדף, ו...
כן, אני הלוואי והיינו, הייתה פה את העירייה, שהיינו יכולים רוחב פס כזה לתת באמת פר הפרעה, תסמונת את מה המזונות הנכונים או לא נכונים. זה באמת מאוד מורכב, וזה כל אחד עם התמונת דם שלו, ועם החיידקים שיש לו, אין לו, שזה גם בכלל בדיקות אחרות שצריך לעשות, והן הרבה יותר מורכבות מבדיקת דם בקופת חולים.
כן.
והסימפטומים שהוא סובל, והלייפסטייל שלו, והרצונות שלו, וזה מאוד מורכב, אז זה... כזה כל אחד לדעתי באמת צריך להתחיל במחקר על עצמו ועל הצרכים שלו, ואחר כך אולי באמת לעזר באיזה איש מקצוע.
גם, וזה גם יחסוך לכם לכיס, כאילו סתם תקנו...
כאילו אתם מכירות, אני מניח שאתם שואלות, כי אתם מכירות שיש מגמה של אנשים שפשוט קונים סופר פוד ללא הכרה בשביל הכיף שלהם.
כי אומרים שזה טוב. כן. אומרים שזה בריא, אז למה לא?
אני חושבת שסופר פוד זה מדהים, אבל אני חושבת ש... כמו שאמרנו, זה מאוד אינדיבידואלי, כי יש מוצרים שיכולים גם בכמויות מסוימות לפגוע. Mm-hmm. וזה באמת עניין של מחקר ומינונים ולהבין למה מלכתחילה.
כן, כאילו... גם צריך לזכור שכולם צורכים סופר פודס בצורה, כולם אולי, אני לא יודע, אני שותה קקאו כל יום.
כן.
קקאו הוא סופר פוד. אני שותה אותו כי אני אוהב, כי זה טעים לי, כי אני מודע לערכים התזונתיים שלו, אבל אני לא באיזה אובססיה, אני צריך לצרוך את זה עכשיו כל יום, ואני אקנה יותר ויותר. אז אותו דבר, את יודעת, אם אנשים יצרכו קייל כל יום, כי הם ידעו שזה סופר פוד, והם יאכלו את זה יותר בתזונה, אחלה.
כן,
גם...
זה גם על מה באמת התווית הזאת של סופר פוד. כאילו עכשיו הבהרנו שיש כל כך הרבה דברים שהם סופר פוד.
נכון, וצריך לזכור, נראה לי אולי זאת השורת מחץ, מי עומד מאחורי הדבר הזה, מה מוכרים לנו, מי מרוויח מזה כסף. וגם מצמחים, אפשר להרוויח בסופו של דבר כסף. ואמרתי לא מזמן לאיזה חבר שבשנות ה-20 שלי כזה, הסתובבתי בארצות הברית, ועבדתי בחברת, אולי לך סיפרתי את זה,
נכון.
בחברת Health Force Nutritionals, מוכרים ספירולינה. כזה, זה המוצר מדף שלהם, היה להם הרבה, חלורלה ומקה וכל מיני סופר פודס. והסתובבנו בפסטיבלי יוגה, כי זה קהל היעד כנראה, וממש עשינו בוט כזה, דוכן עם, עם מים או מי קוקוס, שערבבנו בזה ספירולינה וקרח וחם בקיץ, ואז כולם היו באים והיו נותנים להם טעימה, והם אומרים, וואו, וואו, טעים, וזה מים ירוקים, וזה עצת מים מתוקים, שיש לה הרבה ערכים תזונתיים, וברזל, וב-12, וזה. וכזה, אמרתי, בני לבין עצמי, כסוכן מחירות, אני מוכן כאילו שתפרקו פה את הכרטיס האשראי שלכם ותקנו מלא ספירולינה, כי זה טוב לכם. ועמדתי מאחורי זה, אז כאילו יש מוצרים שאני אומר, אחלה ששמו לכם את הסטמפה של הסופר פוד, סבבה, תקנו מהם, תצרכו מהם, זה יעשה לכם טוב. אבל שוב, לכל דבר כוכבית קטנה, לא לכולם, לא לכל דבר, לא תמיד, זה מאוד תלוי כזה מי אתם ומה אתם, ונדירים המזונות שהם גם קייל לצורך העניין לא מתאים כן. לכולם.
אז זו אחת הכוכביות הכי חשובות, נראה לי, בפרק.
אוקיי.
לא, לגבי הקייל, לגבי כל אחד מתאים למשהו אחר.
ברור. יאי, לגבי החיים.
ואם אנחנו רגע נדבר כן באופן כללי, על מערכת החיסון, איזה מזונות או בגללי דברים אתה ממליץ לאנשים לצרוך כדי לחזק?
אוקיי. נגענו קודם בסיבים פרי-ביוטיים. אותם סיבים שאוכלים החיידקים הפרוביוטיים, בעצם מי שהיום אנחנו יודעים שרוב מערכת החיסון, תאי הדם הלבנים שאמורים בעצם להתמודד ולגונן על הגוף מפני וירוסים, פתוגנים, חיידקים, נמצאים בקיבה. אז מי שומר עליהם, אותם חיידקים פרוביוטיים, כשהקיבה שלנו מאוזנת והחיידקים, בתמהיל החיידקים, תתייחסו לזה כמו איזה צבא ההגנה, יש חיל הים, חיל הרגלים, חיל זה, שכל החילות כזה באיתנות, אנחנו הרבה מיליטנטיות היום, אולי החולצה, שהכל, שיש איזו איתנות חיידקית, אז מערכת החיסון תהיה על זה. אז סיבים פרוביוטיים יעזור לנו למערכת חיסון, שמש, שנת לילה, דיברנו גם. סטרס מאוד פוגע בתמהיל החיידקים, ואז בעצם משפיע לנו על מערכת החיסון. לכן הרבה פעמים אנשים אומרים כזה, חליתי כי קרה לי הדבר הזה והזה רגשית. כי בעצם כשהיינו באיזה מועקה רגשית, היינו בסוג של מתח רגשי, שהשפיע לנו על החיידקים, מערכת החיסון הייתה חלשה יותר, ואז פתוגנים או וירוסים יכלו לפגוע בנו. בין אם זה היה מבחוץ, או בין אם... כל מיני וירוסים וחיידקים שנמצאים כבר בתוך המערכת, פשוט באיזה שנת לילה. אז לנסות לעשות כל מה שביכולתנו בשביל באמת להפחית את רמות הסטרס, ואני יודע שכולם מדברים על זה כל הזמן, וזה כזה כבר כאילו משהו נדוש, אבל באמת לשים את הפוקוס שלנו על זה כל הזמן. כמובן, יש את כל מחזקי החיסון מהצומח, זה אבץ, אם זה ויטמין D שאמרתי שמש, אבל מי שאין לו גישה לשמש או חורף, אז סבבה, ויטמין D3. אני נוטל בנוזל, אני גם עוקב אחרי... זה גם משפיע מאוד על כל אסכולת האריכות הימים, הלונגג'ביטי. אז מצאו וחקרו לצרוך ויטמין D3 ו-K2 במינון מסוים של 1,000 יחידות בינלאומיות ליום, בנוסף, עם עוד כמה תוספים, כמו... לא ניכנס לזה עכשיו, זה פרק בפני עצמו, אבל תחקרו על זה אם תרצו, אבל יש ממש פרוטוקול שלם של longevity, איך מעריכים את הימים ברמת הסליל של ה-DNA, איך לגרום לו לקבל מכות בדרך, או להישאר לאורך זמן יותר איתן. אז למשל, אותו ויטמין D, הוא גם יכול להשפיע על מערכת חיסון. שוב, אני לא אומר לכולם, תיקחו, עכשיו לכו תקנו ויטמין D בחנות טבע הקרובה לביתכם. תחקרו רגע, תתייעצו, תראו אם זה מתאים לכם, תראו אולי אין לכם בכלל חסר בבדיקות הדם שלכם ואתם לא צריכים, אולי אתם כל היום, אולי אתם עובדים בשירותי ההצלה בחוף במיאמי ואתם חשופים למלא שמש, אתם לא צריכים אקסטרה. יש גם תמיד לכאן ולכאן דעות, יגידו שיותר מדי ויטמין D או לקחת ויטמין D יכול כן לפגוע במערכות כאלה ואחרות. אז אין איזה אמת אחת, אל תאמינו לי. אז כן, אבץ וויטמין D, אבל כן, יכולים להשפיע על חיסון. אם אנחנו כבר באיזשהו חולי, אז יש הרבה צמחים שהם יכולים להיות ממריצי חיסון.
ג'ינג'ר.
למשל, שום. יש את הצמחים, יש גם צמחים כאלה יותר, כאילו יותר פרימיום. מעולמות צמחי מרפא, שאולי גם לא נגישים כל כך לאנשים, אבל אחי ניצא, אולי אנשים שמו וכאלה. כל מיני צמחים שהם באמת, כשאתה כבר למטה, במקום לקחת איזשהו תרופה כימית, תמיד יש את התחליף הטבעי. מה עוד אפשר בשביל לחזק חיסון? אבל אמרנו, שינה, מים, להפחית סטרס, לאכול נקי, לאכול סיבים פרביוטים. כן, אולי להוריד סוכר, גלוטן, מוצרי חלב, תמיד טוב, תמיד יעזור לנו. זה כזה בסיס יותר נקי, שמצא פחות פורה להתפתחות של חולי. בספר שלי, לפחות, אין לי ספר, אבל כאילו...
אולי בעתיד.
בכנסייה שלי.
מדהים.
All right.
טוב. נראה לי אנחנו נסיים. אולי נעשה עוד איזה פרק בהמשך.
יאללה.
תודה רבה לך, אודי, שהתארחת.
אולי נקליט על פני ארוחת ערב.
יפה, איזה תוכניות נמנות פה. אהבתי.
תודה שאירחתם אותי.
תודה לך שהגעת.
תודה רבה. אנחנו מקוות שהפרק הזה ייטיב איתכן. במידה והוא נתן לכן ערך, אנחנו נשמח לשמוע מה הוא העלה בכן, וגם אם תשתפו אותו עם אנשים שאתם חושבים שיכול לעזור להם, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא.